חודש טוב, סייעתא דשמיא, שבת נקרא אם ירצה השם, פרשת נשא. אנחנו ביום ה-45 יום לעומר, ה-5 ו-40 יום לעומר, שהוא לעולם נופל ראש חודש סיוון. לעולם ראש חודש סיוון נופל בממהי לעומר. ידוע רמז בדבר הזה שמובר בבני שכר, שהמהלך שאנחנו עושים מפסח לעצרת הוא המהלך, שבו עוברים ממזל שהוא מזל תלה, מזל של בהמה, דרך חודש אייר שמזלו שור, ועד חודש סיוון שמזלו תאומים, אדם. אנחנו יוצאים מחודש, מפסח, אוכלים מאכל בהמה, שעורים, לחם שעורים, מגיעים לחג השבועות ובית המקדש היו אוכלים חמץ, לחם, שתי לחם היו עשויים מחיטה, לחם זה מאכל של בני אדם, בכלל ההילוך הזה ידוע שכל ימי ספירת העומר העניין שלהם זה בניית קומת האדם לכל השנה. יש ימי עשרת ימי תשובה, יש את ה-40 ימים שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים, שהם ימים שבהם אדם צריך לחזור בתשובה, אבל בניין קומת האדם מבחינה רוחנית הוא בדווקא בימי ספירת העומר. וספרתם לכם, כל יום ולכל אחד מאיתנו יום מיוחד. במה? בין היתר ובעיקר במה שניתן את ההזדמנות לבנות לכל השנה, ואם תרצו לכל החיים, ללטש מידה, לנטוש מידה מגונה, לאבד אותה באלף, לאבד מידה טובה בעין, באופן שאדם ירכוש אותה לעצמו לכל השנה הבאה. בעצרת, שזה זמן קבלת התורה, זה אחרי שהכנו במשך 49 ימים, יצאנו ממתת שערי תומה, נכנסנו לממתת שערי בינה, שערי טהרה, אז ביום החמישים, בבב בסיוון, סייעתא דשמיא, זה זמן קבלת התורה, זה אחרי שלוטש הכלי, שזוכח הכלי, אז התורה, שזה האור אינסוף ברוך הוא, מגולם בה, היא עכשיו נכנסת לתוך הכלי, היא ממלאת אותו. אם אדם לא הכין כלי, או שאם בנה כלי קטן, או שאם בנה כלי אחור, אטום, אז הכניסה של האור לא רק שחס ושלום עלולה שהיא לא תועיל, כן? האדם הזה לא יהיה, הוא לא יאיר, אלא זה עלול לגרום למה שקרוי שבירת הכלים. האור שמתגלה בשבועות, אם היום הכי נורא בשנה זה יום הכיפורים, אז היום הכי גדול בשנה זה שבועות, יום מתן תורה, מה שאנחנו קוראים חג השבועות, ו' סיוון. היום זה יום סוגל, כי היום אנחנו נכנסים, מתחילים את החודש הזה, מהיום אגב, אין תחנון, נכון? אנחנו לא אומרים תחנון עכשיו. עד שמגיעים לחג השבועות, לא אומרים תחנון. מה, כל יום מהיום הוא יום מיוחד. יום מיוחד. יום א' סיוון זה יום מיוחד. זה לא רק במה שאנחנו הופכים להיות מה, כן? אלא במה שאנחנו מתחילים את הישורת האחרונה, לקראת קבלת התורה, אוטוטו שלושת ימי הגבלה, שבהם יש תוספת של קדושה, תוספת של טהרה, כל אחד צריך לקבל לעצמו קבלות טובות, להתנהג יותר בעדינות, עוד יותר לשים לב אל הדברים, עוד יותר לשים לב בעיקר אל הדיבורים, בעיקר להקפיד על הלשון, להקפיד על לשון נקייה, על כל אבק לשון הרע, איסורי לשון הרע, רכילות וכל כיוצא באלה, לומר את להוציא מפה, כמובן אני לא מדבר על כל יושבים פה, זה מובן מאליו, אני מדבר על עצמי פה. לדבר יותר אמת, לדייק יותר באמת, לדייק יותר בדברים, לא להפריז, לא להגזים, במקום שזה יכול גם לפעמים לגרום נזק, אדם מגזים יכול לגרום לשני לחשוב מחשבות שגויות, ליפול ביסורי הונאת דברים וכיוצא באלה. צריך מאוד להיזהר בדברים. למה דווקא בעניין של הפה? כי זה המהלך שאנחנו עושים מפסח. פסח, קיבלנו פסח והדעת יצאה מהגלות, אבל את השכלול של הפה אנחנו עושים בעומר, בספירת העומר, שהעומר נקרא עומר תנופה. אל תקראי תנופה אלא תנופה. תנופה. לא תנופה אלא תנופה. והעומר היה מנופה ביוד ג' נפה. נון פה. כנגד החמישים שערי בינה. טוב. טהור, קדוש. קודש קדשים, כן. אז ברוך השם. אז כל המהלכים האלה וכל העניינים האלה, תורה אמת היא תורה אחת, ולכן הכל מתחבר בפלא על כל פלא, בצורה מופלאה, ממש כפתור ופרח. הכל מכוון אל אותו עניין. אנחנו בהתקדמות, אנחנו בעלייה, אנחנו בבניין הכלים. וגם מי שלא עבד עד עכשיו במספיק ברצינות, או מי שלא עבד בכלל, או מי שעבד על חלק ברצינות וחלק פחות ברצינות, אבל נו, מכל מקום, אנחנו עכשיו בתפארת של מלכות. יש עוד הזדמנות לשפר, לתקן, להזדקך, לייצר, להגדיל את הכלים, כדי שנגיע אל קבלת התורה, נוכל לקבל אותה בכלים מה שיותר גדולים ומה שיותר מזוכחים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכות את לשון זכוכית, להפוך אותם זקים, שהאור עובר דרכם והוא לא נבלע בתוכם, אלא הם הופכים להיות מהירים, משפיעים. והתנאי בהי הידיעה להשגת האור הזה, זה אחדות. אחדות בעם ישראל. ואיחן ישראל נגד ההר. כאיש אחד, אומר רש"י, בלב אחד. למה כתוב ואיחן ישראל בלשון יחיד ולא בלשון רבים ויחנו ישראל? אלא כאיש אחד בלב אחד. אז התנאי זה אחדות. להגיע לאחדות, להגיע, לכוון לאחד. ואם ככה, ואנחנו באמת למדנו את זה גם בשיעורים האחרונים, שהעניין זה באמת להגיע לאחדות, וכמה צריך להיזהר בפה ובהונאות דברים ובסורי חילות ובכבוד וכו' וכו', שכל העניין זה שאדם בטל, שאדם ענב, שאדם רוכש מידות טובות. אז ממילא קל מאוד לייצר אחדות. הבעיה בהפך האחדות זה שכל אחד מחזיק מעצמו ראש, כל אחד מחזיק את האגו שלו, מלא בעצמו, לא שם לב לזולת, לא רגיש לזולת, המידות מקולקלות, אז נוצרים סכסוכים, ואז אין אחדות. אבל כשחברה, אנשים בה מתוקנים, עובדים על המידות, ענבים, לא מחזיקים כבוד לעצמם, לא מחפשים כבוד מלכים, מחפשים כבוד אלוקים, כמו שלמדנו, נזהרים בהונאת דברים, נזהרים בהונאת ממון, נזהרים בכל האיסורים שלמדנו בהם, שמים עצמם כמדבר, שזו הפרשה שאנחנו קוראים בדרך כלל ברוב השנים. פרשת במדבר נקראת כפרשה הסמוכה לפני חג השבועות, השנה מעוברת, אז אנחנו נקרא פרשת נשוא. אבל גם אנחנו עדיין בימים שמושפעים מפרשת במדבר. אם שבת מדבר היא הסמוכה, שבת פרשת נשוא בדרך כלל היא אחרי חג השבועות. בדרך כלל היא אחרי שבועות. נשוא בדרך כלל אחרי שבועות. אז מכל מקום יש שאלה, מתעוררת שאלה. אם המהלך הוא שאנחנו רוצים להגיע אל קבלת התורה, אנחנו צריכים להגיע אל קבלת התורה מתוך אחדות, אנחנו שואפים אל האחד, אל האחדה של כל המציאות, אז למה לא קיבלנו תורה בחודש הראשון? למה אנחנו מקבלים תורה בחודש השלישי? סיוון זה החודש השלישי, ניסן החודש הראשון, אייר חודש שני, סיוון חודש שלישי. למה בחודש השלישי? יותר מזה, הרבי מלובביץ' בליקוטי שיחות חלק ב' לחג השבועות, הוא אומר, מובן שקיים, אני מצטט, מובן מכך שקיים קשר בין התורה לבין המושג שלישי, שהרי הכל בייחוד עניינים הקשורים לתורה ומצוות הוא בהשגחה פרטית. מה זאת אומרת? התורה, אנחנו מקבלים אותה בו' בסיוון, שהוא החודש השלישי. אומר הרבי מלובביץ', אתה צריך ללמוד מזה שיש קשר בעצם הדבר בין תורה לשלוש. איפה אנחנו מוצאים את זה? גמרא בשבת פ"ח, נכון? אמר ראו גלילאי, ככה זה מתחיל שם למטה, פ"ח, אמר ראו גלילאי, כן? דרש אוגלי, או דרש רב חיסדה, משהו כזה, זה מתחיל. בריך רחמנה דאב, אוריינט ליטאי, לעם תליטאי, על ידי תליטאי, ביום תליטאי, בירחת תליטאי. כמען כרבנן. ככה מביא שם בזה. מה זאת אומרת? נו, אז הוא אומר, ברוך הקדוש ברוך הוא, שנתן תורה שהיא משולשת, תורה, נביאים, כתובים, לעם שהוא משולש, כהנים, לוויים, ישראל, על ידי משולשים, משה, אהרון, מרים, אהרון ומשה. ביום שלישי, שלושת ימי הגבלה, יום השלישי ושלושת ימי הגבלה, בירח שלישי, ניסן אייר סיוון. אז אם ככה, הכל הולך אחרי המשולש הזה. זאת אומרת, אומר הרבה, שיש קשר עצמותי בין קבלת התורה לשלוש דווקא. למרות שהיינו סבורים לכתחילה, ועדיין יש מקום לברר את השאלה הזו, שאנחנו צריכים להיות מאוחדים, והכל צריך להיות באחד, אז אומר הרבה, לא, יש קשר עצמותי דווקא לעניין הזה של השלוש. ובאמת, אם מטרת המדבר, אמרנו אנחנו קוראים פרשת במדבר ברוב השנים, אם מטרת המדבר הייתה, כמו שדיברנו בשבת, בסייעת הדשמיה, להפשיט את עם ישראל, כל אחד מהלבושים לכאורה שהוא בונה לעצמו, שהוא לובש, כל אחד מלביש את עצמו בכל מיני מלבושים, נכון? אחד מלביש את עצמו במלבוש של הליצן של הכיתה, אחד מלביש את עצמו במלבוש של הגיבור של הכיתה, אחד מלביש את עצמו, כל אחד מלביש את עצמו בכל מיני לבושים. לפעמים אדם יש לו כמה לבושים, יש לו בחברה מסוימת, כשהוא בא לבית הכנסת יש לו לבוש אחד, כשהוא עם החברים שלו מהבית ספר יש לו לבוש שני, כשהוא מהחבר שלו מהצבא יש לו לבוש שלישי, כשהוא במשרד לבוש רביעי, וכן זו הדרך, כל אחד עם המלבושים שלו. מגיעים למדבר, למדבר יש כוח, המדבר מפשיט את האדם מהלבושים שלו, המדבר נותן לו להבין, אדוני תהיה ענב, פה הכוחות הם הרבה הרבה יותר חזקים ממך, אתה לא יכול לעשות פה הצגות. החום זה חום, והצינה זה צינה, והרוח זה רוח, אין פה הצגות. פה אתה חייב להיות פשוט, פשוט מלשון מופשט מלבושים, מופשט מהצגות, מופשט ממניירות, ממנברות, אין קשקושים במדבר. ואדם לבד לא יכול לשרוד במדבר, הוא חייב עוד מישהו איתו. נו, אז אם המדבר זה התפקיד שלו, להפוך את עם ישראל לענב, כמו שראינו שענבה זה גימטריה סיני, אז יצירת אחדות, זה הרעיון. אתה מופשט מהזה, אתה מגיע לענבה, אתה מופשט מהלבושים הצועים, אתה מגיע לענבה, זה המתכון ליצירת אחדות, נכון? דיברנו על זה לפני רגעים. אז מה העניין שדווקא עם ישראל בפרשת במדבר חונה לשבטיו? למה שבטים שבטים? פרק את השבטיות, עושה את כולם עם אחד. למה כל שבט יש לו דגל, וכל שבט יש לו צבע, וכל שבט יש לו אבן מיוחדת משלו? פרק את הכל, תעשו אותם אחד. כולם מלבושים אותו דבר, מדברים אותו דבר, אוכלים אותו דבר ממילא. פרק, תייצר עם אחד במובן הבסיסי ביותר. אומרת התורה, אתה צריך ללמוד דבר שהוא יסודי. אין לעם ישראל עניין באחידות, יש לעם ישראל עניין באחדות, לא באחידות, לא להיות אותו דבר. אנחנו לא סין של מאו ציטונג, מיליון פועלים לבושים בחולצה כחולה ובמכנסי ג'ינס כאלה, לא יודע, בכותנה כאלה, וצועדים אותו צעד ועושים את הטאי צ'י באותה שעה, כולם עם אותם תנועות. לא מעניין, לא בשביל זה באנו לעולם. עם ישראל לא בשביל זה בא לעולם, הוא לא בא להיות שטנץ, יצורים מסוג אחד. וזה נכון לגבי היותנו עם, וזה נכון גם לגבי כל אחד ואחד. כל אחד ואחד צריך לקחת את זה אליו הביתה. הילדים לא צריכים לראות אותו דבר, והם לא צריכים לגלות אותם תחומי התעניינות, והם לא צריכים להיות באותה רמה בכל דבר. לא, כל אחד הוא עולם בפני עצמו ומיוחד, ומיוחד בפני השם, ובא לעולם הזה מיוחד בייחוד שלו הספציפי כדי לעשות עבודה מסוימת. הקדוש ברוך הוא לא רצה רק אינסטלטורים, או חס ושלום רחמנא ליצלן רק עורכי דין, שם ירחם. ודאי שלא, הוא רצה שיהיה גיוון. כן, עם הריבוי זה... אז הוא רצה גיוון. מה העניין של הגיוון? מה הסוד של החיים? רז חיים. מה זה רז חיים? רז, אגב, זה האותיות של חודש, האותיות של חודש סיוון. ריש זה האות שברא את כוכב, את הכוכב שנקרא כוכב ריש, וזין זה האות שברא את סיוון ותאומים. זה פלא עצום, פלא עצום.
מזל
תאומים. כן. זה שהאותיות בורות, שדברים נבראים על ידי אותיות, אנחנו כבר יודעים שזה הגנים של כל המציאות, של כל העולמות, רוחניים וגשמיים, הגנים שלהם זה אותיות. אז יש הגנים, הגנים של החודש זה זין, שהיא כנגד יער ותאומים, וריש שהוא כנגד חודש כוכב, כנגד כוכב כוכב. כוכב כוכב, פתחנו סוגריים, תכף נחזור. כוכב הוא כוכב מיוחד. למה הוא כוכב מיוחד כוכב? כי בשם שלו רמוז כל מה שאנחנו מדברים עליו כל החודש. כף וו, כוף, כף וו, כף בית, כף וו, הקדוש ברוך הוא, האור של י' כ' ו' כ', זה גימטריה 26, כף וו, שהוא מתגלה בכף בית אותיות התורה. זה הערה בכלים, זה תורה בכלים שהוכנו מראש. האותיות זה הכלים שברו את העולם, והכף וו זה האור אינסוף של הוויה, היה, הווה ויהיה, שמהווה את כל העולמות כל הזמן, והאור הזה מהווה את העולמות כל הזמן באמצעות אותיות. חזרנו לנושא. אז יש רז, רז, יש רז, יש סוד בחודש הזה. סוד החיים. מה הסוד של החיים? זה איכן אור. איכן ואיכן ישראל. אור, איכן אור, גימטריה רז חיים. מה רז? מה הסוד? הסוד זה צריך להיות באחדות, לא באחידות. כל אחד צריך לגלות את האור המיוחד שלו. כל אחד חייב לשמור על האיכות שלו, חייב. חייב לחנך את הילדים שלו ואת הסביבה שלו עד כמה שהוא יכול לשלוט בזה ולאפשר. לחנך זה מילה קשה, שאף אחד לא ינסה לחנך באמת אחרים. לחנך את עצמו, אבל לאפשר לסביבה שלו לגלות את האור המיוחד שלהם, לגלות את זה בגדולה כמה שיותר, באופן כמה שיותר גדול. בצורה הכי רחבה, עם הספקטרום הכי גדול שאפשר, לתת את כל הגוונים, לתת לכל הגוונים לבוא לידי ביטוי, לא לדכא, לא לדכא את ה, זה לא רק יצירתיות, זה הרבה יותר מיצירתיות, זה הרבה יותר מזה, זה לתת אפשרות לבוא לידי ביטוי באופן המיוחד לי. זה בלשון חז"ל, חייב אדם לומר, לא נברא העולם אלא בשבילי. בשבילי זה לא פורמי, בשבילי זה בשביל שלי. In my way, בשביל שלי, בדרך שבה אני הולך, בשביל שאני הולך בו, בשביל זה נברא העולם. בשביל מה אתה נבראת? בשביל שלו. בשביל מה אני נבראתי? בשביל שלו. וכן אז זה עוד הפוך. כל אחד יש לו את השביל שלו, וכל העולם נברא בשביל לסייע לו בשביל שלו. עכשיו מה קורה אם אתה מוריד אותו מהשביל שלו? החרבת העולם. החרבת העולם. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. צריך מאוד אנחנו לא מחפשים אחדות, אחידות, סליחה, אנחנו מחפשים אחדות. לא אחידות, אלא אחדות. לא שטנץ, להפך. אלא כל אחד הוא יוניקום. הוא יצור בלתי, הוא יצור שלא חוזר על עצמו. לא היה כמותו ולא יהיה כמותו עד סוף כל העולם, מבראשית ועד סוף כל העולמות. לא יהיה עוד אחד כמו אחד מן היושבים פה. אז במובן הזה, כמו שלא יהיה אף אחד כמו משה רבנו, לא יהיה אף אחד כמו דוב. וכן זה רק לגבי כל אחד.
מיוחד טוב.
היום הייתם אומרים את זה לשתי, אתה אומר, ברוך השם אולי באמת. טוב, אז מה זה העניין הזה של השלישי? כל השלישיות האלה, אז אתם זוכרים את מערכת ג' קווין? הרבה זמן לא דיברנו בזה, נחזור בקצרה. יש מערכת ג' קווין שהיא מובאת בזוהר הקדוש, והיא בסיס לכל שיטת הרבה שלה, ושיטת סולם, פירוש הסולם, להבנה של כל תורת הסוד. המערכת הזו בנויה על זה שכל דבר אפשר להסביר אותו בשלוש נקודות. נקודה אחת שהיא נקראת קו הימין, היא כנגד חסד, כנגד האבא שלנו שנקרא אברהם. נקודה שנייה היא בקו השמאל, שהיא כנגד הגבורה, הדינים, והיא כנגד האבא שנקרא יצחק. ונקודה אמצעית שהיא נקראת תפארת, היא כנגד יעקב אבינו, והעניין שלה זה רחמים, זה שילוב של החסד שהוא מוגבל בדין, שהוא מוגבל בדין. זה חסד, זה החסד והדין, הדין ממותק והחסד מוגבל. למה? כי חסד לא מוגבל זה אסון, כמו שראינו במבול. מים זה חסד, כל אחד רוצה מים, נכון? כל אחד צריך מים, כל אחד צורך מים. דומם צומח צומח חי ומדבר, צורכים מים. אבל אם צומח חי ומדבר יקבלו מים בצורה בריבוי עצום מדי, אז זה יהיה נזק עצום. כמו המבול, נוטריקון, מים בלי גבול. מבול, נוטריקון, מים בלי גבול. וכמובן שהגבורה זה דבר אסוני, זה יכול להיות דבר אכזריות קשה ביותר אם אדם משתמש כל הזמן בכוח הדין, בכוח הדין, כוח של גבורה, יקוב הדין את ההר. אני הולך קו ישר, לא מעניין אותי כלום. כן? אנשים שחיים ליד אדם שהוא דיני, זה מאוד מאוד קשה, עד בלתי אפשרי לחיות ליד אחד כזה. הוא יכול להיות שהוא גם דורש מעצמו המון, אבל הוא דורש גם מהסביבה, בלי פשרות, הוא לא סולח, הוא לא מוכל, הוא לא... כל עשית השגיאות, שלם. קשה. מה הדבר הנכון, המאוזן? זה נקרא קו האמצע. לוקחים את החסד, מגבילים אותו קצת בדין. לוקחים את הדין, טובלים אותו, ממתקים אותו, עושים אותו קצת תמר, קצת מתוק. עושים אותו קצת מתוק. מה זה? זה ישראל. זה יעקב אבינו. התפארת. למה זה תפארת? כי זה ישראל אשר בך יתפאר. כשאני לוקח את המערכת של ג' קווין, שהיא היחידה שמאפשרת לגלות אור בעולם, שיש לי פלוס, חסד, משפיע, כן? כמו הזרם, הפלוס בנורה, ויש לי את המינוס, שהוא רוצה לקבל, כמו הדין, שהעניין שלו זה לקבל, והם עומדים זה מול זה, לא קורה כלום. קחו שתי קצוות של חוטי לאט ותראו, לא קורה כלום. שום דבר לא קורה, אין אור, אין שום דבר. מה צריך שיקרה אור? אני צריך קו אמצע. אני צריך לחבר בין שניהם נגד, שיעשה כוח של התנגדות, יגביל את הזרם בחיבור שלו למקבל. ואז פתאום יש אור גדול. Okay? זה בדיוק, באופן דומה, סליחה, תמחקו את המילה בדיוק, באופן דומה ככה פועלים הדברים, ככה מגיע שפע של האור אינסוף ברוך הוא אל החיים של האדם. האדם, הקדוש ברוך הוא מוריד שפע, האדם צריך לעשות כוח התנגדות בין הרצון לקבל שיש בנו ממילא, שהוא נקרא חומר הגלם שמהווה אותנו ואת כל המציאות כולה, לבין האור של הבורא, האור אינסוף ברוך הוא, שזה כוח ההשפעה. ואדם עושה התנגדות, הוא לא חוטף את הדברים מהמציאות, אלא הוא מגביל אותם. איך? יש את הרעב מצוות. אתה רוצה לאכול את הרעב? יופי שאתה רעב. רעב זה רצון לקבל לעצמו, ואתה דוחה את הרעב הזה. השם שולח לך שפע באוכל ומזון ומה שזה לא יהיה, ואתה דוחה את זה. אתה בודק, יש כשרות, אין כשרות. עכשיו זה לחם, צריך קודם טילת ידיים. עכשיו ברכה. וזה, כל מה שצריך לעשות. מה זה? דוחה את האור. דוחה את האור מתגלה. האור, אתה מאיר. אתה ממשיך שפע לעולם. במה? בזה שאתה לא עושה הכל בפרעות. צריך ריבוי אמין. זה בסדר גמור, מותר, אבל לא בפראות, לא בשפע. אתה צריך אישה, אתה צריך קדש אותה, אתה צריך בזמנים המותרים, וכן זו הדרך. אתה מגביל את עצמך, דחית, קיבלת. זה המשמעות של זה. דחית, קיבלת. 50 יום אנחנו מחכים לקבל את האור של פסח. 50 יום. 50 יום אנחנו כל יום דוחים. סירה? כן, בדיוק ככה, נכון. 50 יום אנחנו רוצים לקבל את האור של פסח. התגלה אור גדול בפסח, התארו את הדיללה, והאור הזה נסוג, ברח. למה ברח? כי הוא היה התארו את הדיללה. לא הכנו כלים, אין כלים, קיבלנו מתנה, בלי כלי. עכשיו, לפני שזה יזיק אותנו, הקדוש ברוך הוא ברחמה מושך את זה מאיתנו. לוקח. נו, אז מה המשמעות שהיה לי פעם אור ועכשיו אין לי? אני רוצה אותו, אני אשסף אליו, יש לי רשימו של האור. כל פעם שאני אפגוש אור, אני קודם כל אדע שזה אור, ובית אני ארצה אותו. זה הימים של ההמתנה, מפסח לשבועות. זה ימים שבהם אנחנו יוצרים את הכיסוף, יוצרים את הכלי לקבל, כל פעם מגלים קצת, 1/50 מהאור, כל יום קצת. היום תפארת של מלכות, אתמול גבורה של מלכות. קצת, משהו קטן, מרגישים את האור כבר, אנחנו מכירים את האור, מרגישים בנשמות, אנחנו מרגישים, אבל לא מקבלים אותו. מה זה יוצר? כיסופים אדירים להערה שתתגלה בבסיבה. לכן בהערה הזו, על פי סוד, זה זמן החתונה של המלך עם כנסת ישראל, המלך עם השכינה הקדושה. אנחנו לא יכולים לישון. התרגשות, מי שיכול לישון בחתונה. עכשיו חתם, חתנים את ה... כן, פעם יש, פעם איזה בא איזה, איזה... פעם היה איזה... איזה למדן אחד, כן, שהוא... כל השנה יושב, הוגה בתורה, מבוקר עד לילה, והגיד הבא, יומם ולילה, הוא לומד, וזה, מגיע שמחת תורה, הוא יוצא, תופס את התורה, מתחיל לרקוד, הופך את השטיבל. מהריקודים. פתאום בא איזה אחד, כל השנה בקושי בא ללמוד משהו, בקושי פעם בשבת רבע שעה, חצי שעה, שומע איזה דבר תורה והולך, איזה וורט והולך, ודמו, נכנס תורה מעגל, תופס את התורה, מתחיל לרקוד. אז הלמדן אומר לו, תהילי, מה לך ולתורה? כל השנה אתה בקושי לא, אתה מה עכשיו אתה פה, תופס, רוקד? ענה לו אותו יהודי, אמר לו, תגיד לי, שהבת של אחי מתחתנת, אני לא סמר בחתונה. הבת של אחי מתחתנת. מה זה, הלמדן הזה נרעש כולו, הלך אל הרבי, אמר לו, תשמע הרבי, שמע, ככה וככה היה, אני ככה וככה אמרתי, וזה אמר לי את התשובה הנפלאה הזו. אמר לו הרבי, זו תשובה לא טובה. זה לא הבת של אחי מתחתנת, זה הבת שלא מתחתנת. לבת של כל יהודי. התורה שייכת לכל יהודי. למי יותר, למי פחות, לכל יהודי. בפוטנציאל, כולה שייכת לכל יהודי. עכשיו, זה תלוי כמה אתה מממש מהפוטנציאל הזה. אדם יכול לקבל, יש לו אפשרות לקחת שלטר, יש לו יד על השלטר של המדינה. יכול לפתוח קצת, יכול לפתוח הרבה. תלוי בבן אדם. מה אתה רוצה? תקח קצת, תקבל קצת אור, תקח יותר, תקבל יותר אור. זה תלוי בך, תלוי ברצון, בכיסופים. לפעמים אדם רוצה, והקדוש ברוך הוא מהשמיים שם לו ניסיונות קשים. זה קורה, זה קורה ואפילו לא מעט. זה חלק מהעניין לפעמים, הרבה פעמים. זה חלק מהעניין, ששמים לו ניסיונות. אז לפי מה הוא נמדד? לפי גודל הכיסופים. כמה אני רוצה, כמה אני משתוקק, כמה אני כואב לי שאני לא שם. נו, אין לי ברירה, אני חייב לצאת לעבודה. חייב, אני לא אפטרו אותי. הייתי רוצה שתלמוד עכשיו. כל הזמן אני בדרך לזה, אני אוכל את עצמי. אני בעבודה, אני אוכל את עצמי. אני רוצה להגיע כבר הביתה ללמוד. והפוך גם יכול להיות. אדם יכול לשבת בישיבה, וכל היום הראש שלו, יאללה, נגיע הביתה, רוצה לראות את התוכנית הזו והזו בטלוויזיה. אז מה כל הלימוד שלו היה? בשביל לבוא הביתה לראות טלוויזיה. זה גם הפוך יכול להיות. התורה שייכת לכל אחד ואחד מאיתנו. כשאנחנו נמצאים, כשאנחנו מייצרים את, את הכלי הזה שמסוגל להכיל אותה, שזה בעיקר הרצון, שזה בעיקר הכיסופים, שזה בעיקר האהבה, אנחנו מייצרים את האפשרות לקבל אור בצורה כמו שהבורא היה רוצה לתת אותה. איך הבורא היה רוצה לתת לנו את האור? באינסוף. קחו אינסוף. זו התכונה שלו, אינסוף. אינסוף. כמה אתה רוצה בן שלי? תגיד לי רק, אני רוצה אינסוף, קבל אינסוף. אבל מה יש לנו? אנחנו יש לנו מגבלה בראש, כמו שפעם היו עושים במכוניות, שהם עושים מגבלה למהירות. שמים לנו מגבלה בראש, מגבלה. אין, אני מגיע שאני אגיד איזה בזרומה, ייתן לי, מה מגיע לי, מי אני? פתאום נהיים צנועים כאלה. פתאום נהיים צנועים, לא יודע אם זה צניעות אמיתית או לא, אני לא יודע להגדיר את זה, זה צניעות טיפשית. דווקא בזה אתה נהיה צנוע, מה קרה? תבקש את האינסוף. תגיד, אני בתורה רוצה להיות אינסוף. אישה יכולה לבקש להיות אינסוף בתורה, מה הבעיה? ואם היא לא היא, אז בעלה. אם לא היא, הילדים שלה. צריכה לדחוף. צריכה להזיז את הבית. לשלוח את הילדים, את הבעלים, את הזה, לשלוח אותם ללמוד. כל הזמן ללמוד. להזיז את המערכת, לדחוף אותה. בנועם, בטוב. כן, אבל מה, יש גבר שאשתו תגיד לו, מה זה אני אוהב שאתה הולך ללמוד? כי הוא לא יוכל ללמוד? אין דבר כזה. ופעם אחת תגיד לו והוא לא ילך. פעם שנייה תגיד לו והוא לא ילך. פעם שלישית תגיד לו והוא ילך. ואבנים שחקו מים. תפטפים קצת, 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 זה בסוף קורה. החור מתחולל. ויש לנו תורה ומצוות. התורה, כן, בדיוק. כן, כן, כן. עד שמגיעים לזה שהיא רק עושה את התנועה הזו, אתה מבין. אתה מבין. שמע, אתה צריך את החור, מספיק. אז יש לנו תורה ומצוות. אז יש מצוות. המצוות, מה התפקיד שלהם? להפוך אותנו, לחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. מצווה לשון צוותא. כמו שהגמרא אומרת, כמו שהזוהר הקדוש אומר, שאין צו אלא לשון עבודה זרה. מי שחושב שצו זה פקודה, שמצוות זה לשון פקודה, אז הוא על גבול, אני לא רוצה להגיד שהוא עובד עבודה זרה, כי זה יכול לחול על הרבה מעם ישראל, אני לא רוצה לקטרג. אבל ככה כתוב, גם בזוהר הקדוש, גם בגמרא. בכמה מקומות. אין צו אלא עבודה זרה. אדם אסור לא לחשוב שהוא מקיים עכשיו פקודות, שאם הוא לא יקיים אותם, יהרגו אותו. או הוא חייב כי יש חרב על הצבא.
גדול
המצווה. כן, בדיוק זה. מה זה גדול המצווה? זה שנתת הזדמנות להתחבר לקדוש ברוך הוא. צוותא, זה לשון צוותא. מצוות זה לשון צוותא. לשון חיבור. אתה רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך לתת צדקה. אתה רוצה להתחבר לקדוש, תניח תפילין. אתה רוצה להתחבר לקדוש, תשמור שבת. אתה רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, תמול את הבן שלך. וכן זו הדרך. כל המצוות של בן אדם לחברו ושל בן אדם למקום, העניין שלהם זה לייצר חיבור לקדוש ברוך הוא. בין אם אנחנו גורמים לשיווי צורה ובין אם לאו, זה התפקיד של, של תורה ומצוות. לחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. להתאחד איתנו. אבל לא להתאחד, לא להתאחד עם הקדוש ברוך הוא במובן הזה, ואני תסלחו לי שאני היום טיפה למהר, אני אמרתי את זה מראש. לא לחבר את, 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 את אותנו לקדוש ברוך הוא באופן שאנחנו מבטלים את המציאות. שזה דרך אפשרית, להגיד, הקדוש, מבחינת הקדוש ברוך הוא המציאות לא קיימת. זה ברור, נכון, כי זה הוא הכל. אז גם מבחינתנו המציאות לא, בוא, אפשר לבטל אותה. נהיה איזה נזירים, לא יודע איזה, באיזה, לא יודע באיזה קט אפילו, באיזה זה, אבל נהיה איזה מתחככים מינימום במציאות, לא, לא, לא. זה שהמרכבה לא, למרות שהרוכב רוכב עליה, והיא מביאה אותו למחוז חפצו, היא לא הופכת להיות חלק מהרוכב, זה דבר ברור. זה דבר ברור, נכון? לכאורה. אבל אצל עם ישראל יש דבר שהוא הוא, הוא, הוא קצת נגד השכל, אבל יש בו עומק, עומק עצום. אצל עם ישראל, אם יש סוג אחד של אחדות, של יצירת אחדות שלמה, זה באופן שהוא כולל איזה ביטול של המציאות. אני אומר, אם יש דבר שנקרא הקדוש ברוך הוא, אז לא יכולה להיות מציאות. לא יכולה להיות, כי זה מפריע לקיום שלו. זה לא יכול להיות שאני צריך לאכול מצד אחד, ומצד שני כולי עניינים רוחניים. אני אחוז בחומר, אבל אני אהיה עניינים רוחניים. אני מודיע לכם שזה לא דרך היהדות. היהדות לא גורסת את הדבר הזה. היהדות גורסת בדיוק הפוך. אתה רוצה להגיע לאחדות עם הבורא, אתה צריך להפוך את המציאות עצמה לכלי לאחדות. זאת אומרת, אתה מייצר מציאות שלישית. זה, יש הקדוש ברוך הוא, ויש לכאורה מציאות, שזה לא, לכאורה, זה לא הקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה? אתה לוקח את המציאות הזאת, אתה אוכל, אתה מברך, אתה עושה נחת רוח לבורא, יצרת עכשיו מציאות חדשה. אתה חי בחברה שהיא מתוקנת מבחינת בין אדם לחברו, יצרת מציאות חדשה. לקחת את המציאות ואיחדת אותה עם הבורא. זה הקו השלישי. זה הקו השלישי. זה עם סגולה. עם סגולה זה לא עם נבחר. אנחנו לא גזענים. זה עם סגולה, זה עם שהוא כמו הסגול, הניקוד שנקרא סגול. יש ניקוד שנקרא חיריק, יש צרי ויש סגול. מה זה סגול? שלוש נקודות. בדיוק מערכת ג' קווים. מה זה עם סגולה? זה עם שיודע לייצר, שהסגולה שלו זה במה שהוא יודע לייצר את קו האמצע הזה. לקחת את המציאות ולרומם אותה. להפוך אותה כלי לעבודתו יתברך. וזה נכון מאלף ועד תף. מרגע ההתעוררות בבוקר ועד הרגע שסוגרים את העיניים בערב אחרי קריאת שמע, בכל מה שאנחנו עושים כל היום. זה שונה אם אדם הולך לעבוד בשביל להתפרנס, ועם הפרנסה המחשבה שלו זה אני צריך לאפשר לילדים שלי ללמוד תורה, לעשות צדקה, לקנות תפילין, לקנות צורכי שבת. זה המחשבה שלו. או אם הוא הולך להתפרנס כי צריך להתפרנס, אם שמע שכתוב שבזעת אפיך תאכל לחם, זה לא חלק מתרי"ג מצוות, בזעת אפיך, זה קללה. לא יודע מי מרבה בקללה, מה יש להרבות בקללה? למה אדם כתוב כולל בזעת אפיך תאכל לחם, אז הוא צריך ללכת לעבוד 17 שעות ביום, 18 שעות ביום? 24/7 זה בכלל אני לא אומר. לא, זה אצל הגויים ראיתי. ראיתי סינים שעובדים בצורה הזו, תאמין לי, חמורי אדם. הם עובדים 7 ימים בשבוע. עכשיו, אם אין לו ביום השביעי, אם אין לו עבודה, הוא משתגע. הוא משתגע. איפה יהודי לא יכול לחיות ככה? אין יהודי בעולם שיכול לחיות ככה. הכי רחוק, הכי רחוק. יהודי שלא יודע, אין לו לחלוכית של יהדות, לא יכול לעבוד 7 ימים בשבוע. אין דבר כזה. לא משנה איפה, אין דבר כזה. זה נוגע, משהו מתעורר בך, אתה לא יכול. בסוף, מה יעבדו? בסוף ישבו ולמדו, כולם. אז יהי רצון שנזכה. יש, אני מזכיר לכולם, אני מתחתר עוד פעם על הקיצור, אבל יש בזה גם תועלות. אני מזכיר לכולם שסייעתא דשמיא, תיקון ליל שבועות. תיקון ליל שבועות הוא לא לנשים, הוא לא לנשים. נשים כן יכולות לא להישאר ערות כל הלילה, זה לא דבר טוב. אבל כן יכולות לקרוא תהילים, אפילו בכנופיה, זה כן, לא להישאר עד מאוחר, ולא להישאר עד זה בשום אופן, זה לא לילה כזה, זה לא שנה רבה, בשנה רבה זה משהו אחר. בשבועות יש עניין לקרוא תהילים, זה דוד המלך, יום ההילולה שלו, של דוד המלך, אז יש עניין לקרוא, ושל הבעל שם טוב, ויש עניין לקרוא תהילים בהחלט, ואז ללכת לישון, קונה ליום הבא. גברים, הנה, אז הנה רות מודיעה, שהנה זה גם רות, זה גם קשור לזה, לשבועות. אז זה לנשים. אנשים שולחים את הבעלים ואת הבנים, בלילה הזה כתוב בזוהר הקדוש מובא באריזה, הבאתי זה הרבה פעמים, בכל שנה אני מביא את זה. אין דברים כאלה, זה תעודת ביטוח לכל השנה כולה, להישאר ערים, זה תיקון קרת, תיקון לכתר, לעיניים, זה דברים חשובים, אין סוף טוב למי שנוהג בלילה הזה להישאר ער. בבוקר הולכים למקווה, אחרי כן מתפללים בנץ, אחרי כן בעזרת השם באים לקידוש של חלב ומוצרי חלב. מה? אתה יכול לישון בשבת. שבת יש לך הזדמנות לישון. לבוא ללימוד, אריה? עזרת השם. ואז עושים את הלימוד. הלימוד הזה הוא לא רק הלימוד המסורתי, כמו שכתוב באריזה, שככה בדיוק צריך לעשות, ולא ללכת לשמוע כל מיני שיעורים, וזה שדבר חשוב, דבר טוב, ויש לזה גם יסוד. אבל דעת האריזה שזה לא זה. דעת אריזה שבלילה הזה צריך לעשות את הלימוד בדיוק מה שאנחנו עושים. שלושה פסוקים, כן, קריאי מועד. ואחרי כן המקווה, ובלילה בסייעתא דשמיא נשמע הסברים על כל מנהג ומנהג מה שאנחנו נוהגים וכו', ואחרי כן יש קידוש בבוקר, קידוש בסייעתא דשמיא אצלנו בבית, קידוש על דבש וחלב תחת לשונך, על העניין הזה של זה, ואז יוצאים גם ידי חובת אכילת מוצרי חלב ביום. גם נשים מוזמנות לקידוש, שהיה מוקדמת קצת, אבל לא מאוד מוקדמת. לא מאוד מוקדמת, זה בערך בשבע וחצי קרה, רבע לשמונה, אפשר לבוא לקידוש. יהי רצון שנזכה לחודש טוב, לבשורות טובות, לקבל את התורה באמת, לקבל את התורה בעומק, לבניין בית המקדש וביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, הצער הקדוש ברוך הוא יזכה ישראל ברירה רבה להם תורה נכון.